טוב, שלום לכולם. בחרתי היום לעסוק בסוגיה שלא קשורה דווקא לפרשת ויצא, אף על פי שהיא ודאי קשורה, והיא סוגיה שאולי לפעמים אנחנו קצת מתעלמים ממנה, והיא, אם נתחבר רגע לפרשה שלנו, כשהתורה מתארת בפעם הראשונה את לאה ורחל, אשר משתיהן נבנה בית ישראל, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהן את בית ישראל, נאמר במגילת רות. אז התורה מגדירה את לאה במקור אחד, פסוק י' ז' לקראת הסוף, והנה לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. כל מי שחשב רגע על הפסוק הזה, צריך לשאול את עצמו, מדוע התורה מציינת שרחל הייתה יפת תואר ויפת מראה? ואם השנה אנחנו לומדים את דברי הגרא, אז תראו שם בגרא, מה ההבדל בין יפת תואר ליפת מראה. בכל אופן, איך שלא נתייחס לזה, אחד מהביטויים האלה, יפת תואר או יפת מראה, הכוונה שהיא הייתה יפה מבחינה חיצונית. גם לאה, אינה לאה רכות, צריך להבין מה זה רכות, חוץ ממה שרשי אומר. אבל בכל אופן, לגבי רחל לפחות, יפה תואר ויפת מראה. אז תגידו, בסדר, עובדה צדדית שהתורה מתארת באופן נקודתי, לא יודע למה. אבל אם נחזור לרבקה, ואם נחזור לשרה, אז גם שם התורה מציינת, או חזל אמרו, שהם היו נשים יפות. למשל, נחזור אחורה, לגבי רבקה, וישאלו אנשי המקום לאשתו, ויאמר אחותי היא, את יצחק, אז שאלו את יצחק, ואז הוא אומר שרבקה אחותו, כי הרי לאמור אשתי פן יהרגו לי אנשי המקום על רבקה, למה? כי טובת מראה אי. טוב, אז זה ביטוי קצת שונה מיפת מראה, טובת מראה, אבל הנה עוד פעם, טובת מראה. ושרה עמנו, בראשית, מקור אחד כפתת למעלה, ויקח אברהם ונחור להם נשים, שם אשת אברהי, שם אשת אברהם שרי, ושם אשת נחור מלכה בת ארן, אבי מלכה ואבי עסקה. אבי עסקה, חכם אמרו, זו שרי. אומר רשי למטה במקור אחד, בסופו, עסקה זו שרה, א', על שם ששוחה ברוח הקודש, ב' ושהכל סוחין ביופיה. טוב, אז מכאן למדנו ששרה אמנו הייתה יפה. הכל סוחין ביופיה. רבקה אמנו, טובת מראה. ורחל אמנו, יפה תואר ויפת מראה. זאת אומרת, אנחנו רואים שלפחות לגבי שלוש מארבע אמותינו, התורה מתארת שהן היו נשים יפות. מה זה מעניין אותנו בכלל? אמר שלמה המלך, שקר החן והבל היופי. לכן אמרתי שהסוגיה שנעסוק בה היום, היא לאו דווקא קשורה לפרשה שלנו, אף על פי שהפסוקים לגבי רחל ולאה בפרשה שלנו, ואלה בפרשה שלנו נבנה בית ישראל, פרשת ויצא. אז מכאן הגענו קצת לאחור לרבקה, ויותר לאחור לשרה. אז זה הנושא שלנו. בין יופי פנימי ליופי חיצוני, איך צריך להתייחס אל היופי, אל היופי החיצוני, נושא שלם, אני לא מתיימר להקיף בשיעור קצר כזה את הסוגיה, אבל לפחות לראות הערה אחת של הגרא, של הגאון מווילנה, שהפלא יועץ אומר, הולך באותו כיוון אולי קצת, אבל עם הדגשה אחרת, ולנסות טיפה להבין את המשמעות של מה שהם אומרים. אומר הגרא, בפסוק, ורחל הייתה יפה תואר ויפת מראה, שזה הפסוק בפרשה שלנו, הנה שלמה המלך עליו השלום אמר בסוף משלה, שקר אכן, ואבל היופי, אישה יראת השם, היא תתעלל. אולי הערה לפני שנכנסים לדברי הגרא. קודם כל פשט הפסוק, שקר אכן, ואבל היופי, אישה יראת השם, היא תתעלל. לכאורה יש בפסוק הזה ניגודיות. חלק ראשון, חלק שני. חלק ראשון, שקר אכן ואבל היופי. חלק שני, אישה יראת השם, היא תתעלל. מה ההבדל בין חן ליופי? בתוך החלק הראשון, מה ההבדל בין חן ליופי? יש רצו לומר, גם הגרא הולך קצת בכיוון כזה, שחן ראשי תיבות, כידוע, חוכמת הנסתר, נכון? חוכמת נסתר, חן, ראשי תיבות. ונוח מצא חן. חן זה יותר נסתר. זה יופי יותר פנימי. ויופי זה ממש המראה החיצוני כפשוטו. אז החן, שהוא היופי הפנימי, באיזושהי מידה, לא דווקא מידות, אלא יופי פנימי יותר, מאשר המראה החיצוני בלבד. לגבי החן הזה, שהוא יופי פנימי, אמר הפסוק, אמר שלמה המלך, זה שקר. לעומת היופי, אמר שלמה המלך, זה הבל. מה ההבדל בין שקר להבל? ולמה השקר מיוחס לחן וההבל מיוחס ליופי? אז יש שרצו להסביר, כך אומר גם המהר"ל, ששקר, לשקר, חכמים אמרו בהגמרה, אין רגליים. לשקר אין שתי רגליים. אלא מה? יש לו רגל אחת. חכמים אמרו בהגמרה, פשט הדברים קודם כל, שהאותיות המרכיבות את המילה שקר עומדות על רגל אחת. האות שין יש לה שפיץ למטה, האות קוף רגל אחת, האות רש רגל אחת. לעומת האותיות המרכיבות את המילה אמת, שתי רגליים, א' שתי רגליים, מ' שתי רגליים, ת' שתי רגליים. זה קודם כל הפשט. אז השקר אין לו רגליים כי יש לו רגל אחת. מסביר הרב שם בעיניה, מהי הרגל האחת שעליו עומד השקר? האמת. בכל שקר יש גרעין אמת. ומה שנותן לשקר הוויה וקיום, זה גרעין האמת שבו. אחר כך הוא התנפח לשקר. אבל ביסודו של השקר יש גרעין אמת, ולכן יש לזה הרבה משמעויות, שכשאנחנו נאבקים בשקר, אנחנו צריכים לחשוף את גרעין האמת שבתוכו, ולא לזרוק את התינוק עם המים. כי אז בעצם אנחנו נאבקים על משהו שאנחנו לא רוצים להפיל אותו. אדרבה, מה שמחזיק את השקר באמת במציאות זה האמת שבו. מהמקום הזה השקר נלחם על השקר. הוא אפילו לא יודע את זה לפעמים. בכל אופן, אז לגבי אכן, נחזור אלינו. לגבי אכן, שזה יופי פנימי, יש בו עוד משהו, רגל אחת, שקר אכן. יש איזה רגל של אמת שם בכן הזה. אבל לגבי היופי, זה כבר הבל. והלכו אחרי ההבל, ויהבלו. הבלים קוראים לזה. נכון? נו, אז אם היופי, אמר שלמה המלך, זה הבל, אז מה אכפת לנו שהאימהות היו יפות? זה לא מעניין. פוך, זה הבל. מלך אין. אבל מה נגיד על היופי? את השאלה הזאת שואל הגרע. עוד פעם, הנה שלמה המלך עליו שלמה בסוף משלי שקר חן והבל היופי, ישאר את השם איתי תלל. ובאמת מצינו גבי האימהות אשר נשתפחו בחן וביופי. הנה, רחל. הייתה יפת אור ויפת מראה. וגם ברבקה כתיב, והנערה טובת מראה מאוד. הנה, פסוק אחר, עוד פעם טובת מראה. אז אם כן, איך אנחנו מסתדרים עם שני החלקים של הפסוק? האם היופי זה דבר שולי, צדדי, אין בו צורך, הבל מוחלט? ורק יראת השם, זה מה שאנחנו מעללים, מי תתעלל? ואם כן, יש את השאלה, אז למה אכפת לנו שאימותינו יפות? או שזה לא בדיוק הפירוש שעכשיו אני אמרתי. אומר הגר"א נפלא מאוד. וצריך לומר, דהפירוש בפסוק כך הוא, שקר אכן והבל היופי. שקר אכן והבל היופי, היינו כשהן בלתי עירת השם. זאת אומרת, אם יש רק יופי ורק חן, בלי עירת השם, על זה אמר שלמה המלך, שקר אכן והבל היופי. אבל אם יש עירת השם, רגע, אני אסיים את החלק הזה. כך פירוש הפסוק. שקר אכן לבל היופי היינו כשהן בלתי עירת השם. והם היופי ואכן כנזם זהב באף חזיר. אבל אישה עירת השם היא תתעלל. המילים היא תתעלל חוזרות לרשע של הפסוק. אישה עירת השם היא תתעלל בחן וביופי שלה. היא תתעלל. כי עירת השם נותנת ערך גם לחן וליופי. לכן האם השקפת התורה זה לבטל את היופי? לא. בתנאי. שהוא נובע מיראת השם. בתנאי שמרכז הכובד זה יראת השם. היופי החיצוני יש לו מקום, חשוב, אם הוא נובע מהיופי הפנימי. קורא שוב, אבל אישה יראת השם היא תתעלל, רוצה לומר, דגם החן והיופי תתעלל. אז אם כן, כך פשט הפסוק. שקר החן והבל היופי בפני עצמם. אבל אם אישה יראת השם, מקף, היא תתעלל גם בחן וביופי של ה... לכן כשחכמי, כשהתורה מספרת לנו שאימותינו היו יפות, באו לומר לנו שתדע לך שהיופי החיצוני הזה נבע מהיופי הפנימי, ואם היופי הפנימי הוא המקור ליופי החיצוני, אז חשוב שיהיה יופי חיצוני. כי יופי החיצוני מקבל את ערכו. אני רגע עולה קומה לכותרת ראשית לכל הדיון הזה. אם יופי פנימי שווה קודש, אלוקות, אלוקי, ויופי חיצוני שווה חול, טבעיות, מה שנותן ערך לטבע, לטבעיות, לחול, זה הקודש, זה האלוקי שבו. ואז ממילא יש ערך גם לחול וגם לטבע, כי האלוקי מתגלה דרכו. שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם. אז אישה נאה, כלים נאים, דירה נאה, אם זה רק מרחיב את דעתך, יש לך דעת. והדברים האלה רק מרחיבים את הדעת, הדעת זה התוך הפנימי, ושלושת אלה מרחיבים את הדעת, מצוין. אבל אם שלושת הדברים האלה נהפכים להיות במקום הדעת, הם נהפכים להיות הדעת בעצמה, אז הם מחריבים דעתו של אדם. שתי גרסאות. שלושה דברים מרחיבים פשט הדברים, אם זה רק מרחיב את הדעת. שלושה דברים מחריבים, אם זה מחריב את הדעת וזה בא במקום הדעת. הברקה. ירד לכם הסימון? שלושה דברים מחריבים את הדעת. אם הם מחריבים את הדעת ובאים במקום הדעת, הם נהפכים להיות הדעת. המראה החיצוני זה עכשיו הדבר שתופס מרכז החיים? לא על זה דיבור. זה מחריב את הדעת. אבל אם זה רק מרחיב את הדעת, כלומר יש דעת, יש תוכן פנימי, וכל היופי וכו', זה רק מרחיב את התוך הפנימי הזה, מצוין. אז האם זה מרחיב או מחריב, זה תלוי האם זה בא במקום הדעת, או שזה מרחיב את הדעת. פשט הביטוי, שלושה דברים מרחיבים דעתו, כלומר יש דעתו ויש הרחבה דעתו, מצוין. שלושה דברים מחריבים דעתו, פשט המילים, מחריב דעתו. אז אין דעתו, אז אין הפך להיות דעתו, זה מחריב. אם כן, מה התורה באה ללמד על אימותינו? עיקרון גדול מאוד. איך להתייחס לעולם החול? איך להתייחס לעולם הטבע? שהדוגמה לדבר הזה, לדוגמה פה, זה היופי החיצוני. ולכן שקר החן ואבל היופי אם אין יראת השם, אבל אם יש יראת השם, אישה יראת השם היא תתעלל בחן וביופי שלה, כי היא יודעת לגלות החן ואת היופי דרך יראת השם. מתוך יראת השם. ולכן אומר הגרא אותו דבר ביחס למקור אחר בחז"ל, משנה, או פסוק במשנה. והדרך זה יש לפרש גם כן הפסוק בירמיהו, אל יתעלל חכם בחוכמתו וגיבור בגבורתו. אז לפי המנגינה של החלק הזה של הפסוק, חוכמה זבל, גבורה זבל, זרוק לפח, אבל. כמו המנגינה לכאורה של הפסוק שכחן ובל יופי, זרוק לפח. לא. אל יתעלל חכם בחוכמתו וגיבור בגבורתו, ועשיר באושרו וכו', כי בזאת יתעלל המתעלל. השכל וידוע אותי. אז לכאורה, כמו שהסברנו בפסוק הראשון, בשלב הראשון, יש כאן לכאורה ניגודיות בין שני החלקים בפסוק. אומר הגרא לא. אלא, אומר הגרא, זה בפסוק זה רבו הדקדוקים, אבל לפי הנזכר לאל יש לומר את הפירוש כך הוא, שאין להתעלל בחוכמה ובגבורה ובעשירות לבד, זאת המילה החשובה, לבד, רק מן, אלא בזאת יתעלל, רוצה לומר, בכל אלה יתעלל, מתי תתעלל בכל אלה? בחוכמה, בגבורה ובעשירות? כשישכיל וידוע או ידוע אותי בהן, דהיינו, שידע איך להתנהג בעשירות, בגבורה ובחוכמה, שהכל יהיה כוונתו לשם שמיים. אז אל יתעלל חכם בחוכמתו וגיבור בגבורתו ועשיר באושרו לחוד, לבד. אלא אם בזאת, אם אתה תדע, השכל וידוע אותי, אז תתעלל גם בחוכמה וגם בגבורה וגם בעשירות. אותו עיקרון בדיוק, אישר את השם יתעלל בחן וביופי. למדנו מכאן אם כן עיקרון חשוב מאוד, שהתורה מספרת שאימותינו היו יפות, כדי ללמד אותנו כבית אב איך להתייחס אל עולם החול. אם החול הוא נובע מן הקודש, נפלא. אז החול יהיה כלי להופעת הקודש. אז אדרבה, ככל שיש חול יותר רחב, יש יותר אפשרות לקודש להתגלות. ככל שיש לחול יותר צמצום, ככל שחול יותר מצומצם, יש מניעה מן הקודש להתגלות. אז החול הרחב, התורה לא נגדו. בתנאי, שני אחד, שהוא נובע ממקור הקודש. אפשר עוד 5 דקות? 5 דקות. אומר הפלא יועץ, המנגינה של הגרא, יש שיש ערך לחול מצד עצמו. יש ערך ליופי מצד עצמו, אם הוא נובע מהקודש. הפלא יועץ הולך קצת בצד השלילי. אומר הפלא יועץ בערך יופי. כדאי להכיר את הפלא יועץ הזה. כתיב, שקר החן ואבל היופי, אישה ירד השם היא תתעלל. אבל זהו, כשהוא מוצא אישה יפה, אלא שינה מיוחסת או שינה ירד השם. אין לה ייחוס משפחתי, נגיד משפחה לא טובה, או אין לה ירד השם. משפחה זה נושא בפני עצמו בדור הזה, נעזוב כרגע. אז אישה יראת השם היא תתעלה. אם אתה מעמיד את זה כקונסטרנט, כאחד מול השני, אז באמת יראת השם. אבל אם מוצא יופי ויראת השם ויחס משפחה במקום אחד, אם אתה מוצא אישה אחת שיש לה יראת השם, והיא לא יפה, ואישה שנייה שיש לה יראת השם ויפה, למה שתתחתן עם יראת השם בלי יופי? הרבה, תתחתן עם אישה יראת השם ויפה. טוב, כלומר, זה לא פה הגרלות, כן? זה נשמע לא טוב כל הדיון הזה. כי הכל מעט השם הייתה זאת נפלט בעינינו. אבל רק העיקרון, נבין את העיקרון. אבל, אם מוצא יופי ויראת השם ויחס במקום אחד, ייחוס, בוודאי שיבחר ויקרב גם את היופי. שהרי אמרו, אין איש אלא ליופי. זה באמת נשמע לא טוב. ומצינו לרבי יוחנן, שיושב בשערי טבילה, אף אחד פה לא מסיק מסקנות מעשיות כמובן, כשנראה רבי יוחנן אז נדבר על זה, כי איך ידי להווה להו בני שפיר רכבתה. רבי יוחנן היה אדם מאוד מאוד יפה. והוא היה יושב בשערי טבילה כשאנשים יוצאות מהמקווה לאחר טבילתן, כדי שיסתכלו עליו והילדים שיצאו מהם באותו ליל הטבילה, יהיו יפים כמור. לא, אי אפשר להבין דברי המוראים כאלה. ואמר יש לקיש לרבי יוחנן, שחבותה שלו וקרוב משפחתו, אמר לו, שופרח לנשא. אחרי בחור בזבז עליך את היופי, היופי הזה צריך להיות לאישה. לא לך. וראוי לכל אדם להשתדל לקח לבניו נשים יפות. שומע? עכשיו עוד פעם, נשים יפות זה לא טלוויזיה. כל אישה יפה בעיני בעלה. סיפור. פעם אחד בא לרב אבינר. אומר לו, הרב, אני הולך להתחתן עם האישה הכי יפה בעולם. אמר לו, הרב, פספסת. היא כבר אשתי. זאת אומרת, כל אישה היא צריכה להיות הכי יפה בעיני בעלה. הכי יפה בעולם. אז אפילו חיגר את זה פיסח, כמו שאומרת הגמרא בקידושין. קלה נאה וחסודה. בעיני בעלה. אין כאן שקר, זאת אמת. אז אנחנו לא עכשיו מייצרים איזה תבנית של אישה יפה לפי העיתונים, חס ושלום. זה שקר מוחלט, וזה צריך לחסק שזה קטן את כל השקר והתרבות הזאת. ברור. כל התרבות השקרית הזאת. אלא כאן מדובר אדם כלפי אשתו. אז האדם צריך לבחור, או אב צריך לבחור לביתו, אישה יפה. אז הגר"א אמר לך, צריך לבחור אישה יפה, כי זה בית אב, לגלות יראת השם בחיים יותר רחבים. הפלא יועץ אומר לך, כדי שלא ייתן עיניו באישה אחרת. אני קורא. וראוי לכל אדם ישתדל לקח לבניו נשים יפות, כדי שלא ייתנו עיניהם באחרת. טוב, אז הפלא יועץ הלך יותר לכיוון השלילי, איזה נזק יכול להיות כאן, והגר"א הלך יותר לצד החיובי, איזה משמעות ותוכן רוחני יש פה. אבל שניהם הסבירו את הפסוק אותו דבר. ששקר, חן ואבל היופי, זה שקר ואבל, רק בתנאי שאין עירת השם. אבל אם יש עירת השם, אדרבה, תקרב גם את היופי. אדרבה, עירת השם תתגלה דרך היופי, ותתגלה בצורה יותר מתרחבת דרך היופי. וכן מטעם זה, ילביש את אשתו ויקנה לתכשיטין ביותר ממה שיש לו, כדי שתמצא חן בעיניו, ולא ייתן עיניו באחרת. טוב, אם אנחנו נעדכן את הנשים בזה, אז כרטיס אשראי שלנו יחגוג שעות נוספות. כן, אבל זה נכון לנו כבעלים, לפחות לדעת את זה. נכון. אז א', כל אישה צריכה להיות יפה בעיני בעלה. ולא לפי העיתון. ב', ואני אומר עכשיו משפט ברור וחד משמעי, מי שחד ושלום, יש לו בעיה חמורה עם המראה החיצוני של הגברת שיוצא איתה לפני החתונה, ואומרים לו אחרי החתונה זה יסתדר, שלא יאמין, זה לא יסתדר, זה רק יחריף. והניסיון יוכיח. לכן לא יישא אדם אישה עד שיראה נשים תתגנה עליו, זאת הלכה פשוט נעוך הפי גמרא. אין נתחמק מזה. הוא כלפיה, היא כלפיו, זה חידוש גדול בדור האחרון. לא תנסה לאיש עד שתראינו, זה המצאה של הדור. למה המראה החיצוני שלו פחות מעניין אותה, לעומת המראה החיצוני שלה שמעניין אותו, זה נושא אחר. כן, אבל לפחות בנושא הזה שחזל אמרו, דיברו עליו, לא יישא אדם אישה עד שיראה נשים תתגנה עליו, ברור. א', שמא ייתן עיניו באחרת, וב', כי אתה רוצה חיים רחבים, חיים אלוקיים רחבים. לכן, קודם כל, כל אחד שמתחתן, שתחתן עם אישה יפה. למי יפה? לא. כמה יפה? הכי יפה בעולם מבחינתו. ב', אתם מכירים את הדרשה של הדרשנים בשבע ברכות, שמדוע מברכים את החתן והכלה, אחת הברכות בשבע ברכות, שמח תשמח רעים אהובים, כשמחה אצלך בגן עדן מקדם. יש הרבה הסברים על המשפט הזה, הברכה הזאת. אחד ההסברים, שמח תשמח את הזוג שעומד כאן מתחת לחופה, רעים אהובים, כמו ששימחת, הקדוש ברוך הוא, את מי? את אדם וחווה, כשמחך יצירך, את אלה שיצרת, אדם וחווה, בגן עדן מקדם. אז עמוד הרשנים, כמו שלאדם הראשון, הייתה רק אפשרות אחת עם מי להתחתן. חווה. לא הייתה לו עוד אפשרות. וחווה הייתה לה רק אפשרות אחת עם להתחתן, אדם. כך כל חתן וכל כלה צריכים להסתכל על בן ובת הזוג שלהם, שזאת האפשרות היחידה בעולם. ולכן היא באמת הכי יפה. אין עוד אפשרות אחרת. שמח לשמח רעים אהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. ולא חתן מתחתן וחושב על כל מה ש... כל האופציות שהוא הולך לאבד עכשיו בעזרת נשים. אני לא מבין מה זה חדש ביהדות. שאלה אחרת, למה מעיקר הדין ולמה אחר כך החכמים גזרו? זאת השאלה? לא הנושא. שאלה יותר חמורה. האישה נקנית בשלוש דרכים. כסף, שטר וביה. מדאורייתא פשט הפסוק כי ייקח אישה ובא אליה. כי ייקח אישה ובעלה, ביה. וחכמים, בתוקף חוכמתה, הפקיעו קידושי ביה. אין מקדשים אישה בביה. רק בשטר או בכסף, ואנחנו נוהגים היום בשווה כסף את הבעל. איך יכול להיות שחכמים יפקיעו פשט הפסוק, קידושין דאורייתא, ובא אליה, ובעלה. נושא, לא קשור עכשיו אלינו. לא שכחתי אותך, אני חוזר אליך כבר. עוד פעם, וראוי לכל אדם משתדל לקח לבניו נשים יפות, כדי שלא ייתנו עיניהם באחרת, וכן מטעם זה ילביש את אשתו ויקנה לתכשיטין ביותר מה שיש לו כדי שתמצא חן בעיניו ולא ייתנו באחרת. וכן חיוב הרמיה, חיוב מוטל על האישה, שתתקשט לבעלה, ששימו למה כתוב, ביותה לבדה אמו בבית. שלא תלך עם איזה פיג'מה מלפני 300 שנה של הסבתא שלה, מלא יודע מאיפה. שתתקשט בעיני בעלה, וכשהיא יוצאת החוצה, בלשון הפלא יועץ, אל העין, אל המעיין שם, כן, פעם הזה שידוך עם יו במעיין, אל העין, אל העין החיצונית שכל העיניים מסתכלות, כן, שתצא אל העין, שם היא דווקא צריכה ללבוש את הבגדי ג'יפה שלה. עולם הפוך אנחנו רואים. כן. וכן חיוב הרמי על האישה שהתקשת לבעלה ביותה לוודאי מהבית, יותר מכשהיא יוצאת החוצה אל העין. זה יופי הביטוי הזה. יוצאת החוצה אל העין. מכניס לנו ככה מכל הכיוונים, הפלא יועץ. שמקום שיש אנשים יותר טוב שלא תתקשט כל כך. אבל בפני בעלה תתקשט כאשר תוכל יותר כדי שתמצא חן בעיני בעלה ולא ייתנה באחרת. עד לכאן פשט, אומר הפלא יועץ כדרכי המקובלים. וכל הביטויים החיצוניים האלה רומזים לדברים הרבה יותר פנימיים ועמוקים. ומה גם שהדברים עתיקים ורומזים עתיק הקדישה ורומזים ועושים רושם ברומו של עולם מקום בינה לקשט את השכינה. ויש עוד המשך, אבל ברוך השם לא נשאר מקום בדף, אז אין סיבה ללמוד את זה עכשיו. תראו שם הפלא יועץ, יש המשך. אז כמובן שקשר בין איש לאשתו, זה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, זה דברים הרבה יותר עמוקים. לפי מה שאנחנו לומדים כאן, איזה, קצת התרוממנו יותר, שזה מעבר ליופי אל הקודש בחול. התפיסה העקרונית של הופעת הקודש בחול. אז התורה בדווקא תגיד, שימותינו היו יפות, ללמדנו, שהתכונה של עם ישראל, שאותה ינקנו מאבותינו וממותינו הקדושים והקדושות, זה היכולת לגלות את עירת השם בתוך החיים החומרים הרחבים. אז כן, אז התורה תגיד על שרה, הכל סוכן ביופיה. והיא תגיד על רבקה, טובת מראי. והיא תגיד על רחל, יפה תואר ויפת מראי. כן, אבל זה בא ממקום של אברהם, זה בא ממקום של יצחק, זה בא ממקום של יעקב, זה בא ממקום של קודש אלוקי עליון. שכשהוא עכשיו יחול ויתגלה בתוך מרחב החיים, במחאות, החולי הזה, הופיע פה קודש נשגב מאוד, גם בכמות וגם באיכות. כן, בבקשה. וענב, בשמח לפי הרמב״ם. ברור, אומר, שם כבודו. איך? סמך למד, א' י', מה זה? מה המשמעות? אתם כהנים? לא כהנים. טוב, כולם ממלכת כהנים. טוב, צריך לעשות חקירה על השם הזה, מעניין מאוד. פעם ראשונה, יש עוד שמות כאלה? אתה מכיר עוד כאלה? סלה, יש אחד בעולם. אתה. שלושה בעולם. שלושה שאתה, חוץ ממך עוד שלושה. וואו. סלה, שמעתם מהשם כזה? מה? להכיר
עוד שלושה סלה, זה הרבה.
חידוש גדול. מלא גילד או ערן או משהו, סלאי זה מיוחד מאוד. טוב, אז אומר סלאי בצדק, שמה שחזל אמרו בגמרה, ופסק הרמב״ם להלכה, אמנם לא בדיוק על פי הנוסח הזה, על פי הגרסה בגמרה, אין הנבואה שורה, אני מסדר את זה קצת אחרת, אין הנבואה שורה אלא על השיר. קודם כל אתה צריך שלמות הממון. איזה השיר? שמח בחלקו. ב', צריך שלמות הגוף, מהחוץ פנימה. הממון זה המעטפת החיצונית ביותר של האדם. נכון? הסוודר שלי, זה לא אני. הלאה, אחרי זה יותר פנימה, הגוף. הגוף זה הכותונת אור שלי, זה כבר אני. אז זה נבואה שורה קודם כל אלא על השיר, שלמות הממון. אחר כך, השמח בחלקו. אחר כך, שלמות הגוף, הגיבור. זה נבואה שורה אלא על גיבור. הכובש תצרו. הלאה, אחר כך, מידות, נפש. הממון, מימד הממון, מימד הגוף, מימד הנפש. אין עבור השורה אלא, 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 אלא על ענב. מידת הענבה היא אב המידות, אומר הפה ליועץ. ומדרגה רביעית שכל, אין עבור השורה אלא על חכם. אז אין הנבואה שורה אלא על אדם ששלם בארבעת השלמויות. הטבעיות, האנושיות. ממון, גוף, נפש, שכל. בסדר? עשיר, גיבור, ענב, חכם. אומר הרמב״ם, ואם הוא שלם בכל השלמויות האלה, הוא שמח. שמחה זה ההרמוניה בין כלל הממדים שבתוכם חלה הנשמה. או דרכם מתגלה הנשמה. אתה צודק. לכן זה תנאי. הוא אומר סלם. זה תנאי. טוב, אם אתה לא כהן לפחות נביא. בפוטנציאל. בעזרת השם. טוב, עד לכאן דברי הגר"א ודברי הפה ליועץ. וכשהכנתי את דף המקורות הזה, אז אמרתי, חייבים להוסיף עוד משהו ברב קוק, כי באמת אין ברירה, ויש הרבה מקורות ברב, אז כאן בחרתי פסקה אחת ידועה ומפורסמת, שננסה להבין אותה בקיצור. הגמרא שם מתארת על פי פסוק, נשית היא טובה, ירמיהו הנביא, הגמרא מתארת, שירמיהו הנביא מתאר מה קרה לעם ישראל בגלות. נשית היא טובה, נשית היא טובה, חסרתי טובה. אומר ירמיהו הנביא, בגלות יש איזו טובה אחת שאי אפשר לגלות אותה. יש שם כמה דעות מה הטובה החסרה. דעה אחת, אומרת הגמרא שם, וזה המקור לפסקה הזו בארבע, מה חסר לנו בגלות? מיטה מוצעת ואישה מקושטת לתלמיד חכם. כלומר, בגלות אין לנו מיטה מוצעת. אדם ישן, מה שנקרא, איך החבר קוראים לזה? פרנג'י, מה זה? איך קוראים לזה? קיצור, ישן איך שישן, לא רוצה להגיד מכון מאיר, אבל נגיד ישן איך שישן, כלומר, הוא לא מציע את המיטה. אין לו מצעים. ובגלות אין לנו אישה מקושטת. אישה לא יכולה להתקשט. יופי. אין לנו. למי? מיטה מוצעת, אישה מקושטת למי? לתלמיד חכם. לא הבנתי. מה, בבבל? בניו יורק? אדם לא יכול להציע את המיטה ולישון על, על מיטה מוצעת? מה בעיה? אישה של תלמיד חכם בברוקלין לא יכולה להיות מקושטת? מה זאת אומרת? נשית היא טובה, זו מיטה מוצעת ואישה מקושטת לתלמיד חכם. מה זה, טכני? אומר כאן הרב פסקה נפלאה ביותר, חשובה מאוד, וזה ממש כוונת דברי הגר"א. זה ממש הגר"א שלנו. אומר הרב כך, תוכן החיים השקטים והשלמים, ראויים הם שיהיו כל כך מתאימות, כל הדרישות היותר רוחניות ומופשטות הרבה מעולם ההרגשה, הייתי שם פה פסיק, עם הנטיות הטבעיות וכל הדברים הטבעיים. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים באמת להגיע לחיים שלמים, לחיים שקטים, באופן הזה שאין מאבק בין כוחות, ויש איזו מנוחה של שלמות, אז תוכן החיים השקטים והשלמים, ראויים הם, איך זה יופיע, שתהיה התאמה בתף ואלף, בין הדרישות הרוחניות, המופשטות, העליונות, בחינת עירת השם היא תתעלל, לבין הנטיות הטבעיות היותר חומריות, כמו יופי, כדוגמה, עד כדי כך, עד שאפילו אנשי קודש, תלמיד חכם, מאמרנו מיטה מוצעת לשם קושי לתלמיד חכם, עד שאפילו אנשי קודש המסורים בכל לב ונפש, לקדושה ולחוכמה, תגידו, מה אכפת לתלמיד חכם? אם אשתו מקושטת. מה אכפת לתלמיד חכם אם הוא ישן במיטה מוצעת? חבל לו לבזבז על זה את הזמן. חבל לו לבזבז על זה את היחס הנפשי. את המחשבה על זה בכלל. חבל על הזמן. חבל לכוחות. תמקד אותם בתורה שלך. יראת השם. מה אכפת לנו עכשיו היופי בכלל? אומר הרב, עד שאפילו אנשי קודש, תראו איזה משפט פה, המסורים בכל לב ונפש לקדושה ולחוכמה, גם הם יוכלו להכניס בנפשם בלא שום התנגדות, בהתאמה גמורה, יחד מצד אחד עם אור החוכמה וקדושת העירה, מבחינת ישרת השם יתעלל, יחד עם זה גם את כל ההנהגה הנאותה לחיים מסודרים, זה מיטה מוצעת, וגם את כל העונג הראוי הטבעי לאדם, לא רק ההנהגה ההכרחית, אלא גם אפילו ההנהגה המותרית מבחינה מסוימת, אם הוא תלמיד חכם אמיתי, וגם את כל העונג הראוי הטבעי לאדם על פי מידה קדושה וישרה, כמובן שהכל על פי הסטנדרטים, גם הערכיים וגם ההלכתיים, של קדושה וישרות, ולא יעיק דבר מזה אל התעלות הקדושה ורוממות הנפש. רבותיי, ככל שאדם יותר גדול, הוא יודע לחיות את הפסוק הזה. הוא יודע להכיל את יראת השם, להכיל בחף ובחטא, שון חלות, להכיל את יראת השם ביופי ובחי. ככל שהאדם יותר קטן, הוא חי במלחמה בין שני החלקים של הפסוק הזה. והתורה באה ללמד על אמותינו ואבותינו, שאצלם הייתה שלמות מוחלטת. ולכן התורה תגיד שרחל יפה, וכנראה גם לאה, ותגיד שרבקה וגם שרה יפות. ולא יעיק דבר מזה אל התעלות הקדושה ועומת הנפש, ולא לשקידת התורה ואהבתה. הנה הרב מפרט. כי ביות הנפש שלמה, ונמצאת במצב מנוחה ושלווה, היא יכולה ליתן לכל דבר את חוקו הראוי, ואף באותן העניינים, כמו יצר השינה, כמו יצר המין, שינה, מיטה מוצעת, יצר הריות, אישה מקושטת, ואף באותן העניינים שנראה כאילו התביעות הטבעיות הן כמעיקות להתעלות הרמה של החומה והקדושה, הן באמת אינן כי היא משלימות וממלאות אותה. אני מדלג שתי שורות. על כן, אם שתלמיד חכם, אף על פי שתלמיד חכם אמיתי, ששקידת התורה הוא נדידת שינה מאהבתה העזה עם מסוס דרכו בחיים, האם אדם ירא שמיים, אדם בחינת יראת השם, תלמיד חכם אמיתי, האם אדם כזה אוהב לישון? חבל לו לזמן. יישן מתחת לאדמה בסוף חייו, מה עכשיו צריך לישון גם? לכן אדם באמת שערכי קודש חיים בקרבו, הוא מנסה למעט את השינה שלו. כמה שהוא יכול, כמה שהוא מסוגל. כמובן, יש איזה גבולות. בסדר. 8 שעות, 6 שעות, 4 שעות, שעתיים, כל אחד למדרגתו. בסדר. שנייה אחת. אבל, אז הייתי אומר, רגע, אז השינה הזאת, זה דבר מיותר, זה מזולזל בעיניו. הוא בכלל לא רוצה לישון. אלא מה, הוא מוכרח לישון. טוב, אז כשהוא ישן, יאללה, תתמרח על המיטה. איך בתירונות היינו הולכים לישון לפעמים? עם הקסדה על הראש, ועם האפוד, והשכפץ, ועם הנעליים, ועם הגרביים, אותו, כל השבוע. מי זה חייל מצטיין? מישהו אחרי המסדר בסוף, סוף הערב, הלילה, הולך להתקלח. עולה על פיג'מה, מביא מצעים מהבית. לא ישן באיזה שק שינה ממטר פפו. כן או לא? אלה החיילים המצטיינים באמת. הפסדנו שעת שינה. אבל אנחנו בני אדם. קצת אזרחות. זה נכון. זה מה שכאן הרב אומר. אז הייתי חושב, זה יכול לקרות הרבה פעמים אצל בעלי תשובה. מכון מאיר, ואני יודע על מה אני מדבר, אז יכולות להיות תופעות כאלה לפעמים. כשאדם חוזר בתשובה, מתלהב על אלוהים, ממאיס בעיניו את כל מה שהוא, לא, מה שהוא חושב אלוהים, כל הסדרים הטבעיים של החיים זלזל בהם, לא אוכל מסודר, לא ישן מסודר, לא חברתי מסודר, לא משפחתי מסודר. צורק על כל הזבל, והעיקר הוא והספר. טעות חמורה. נכון שיש ממד מסוים שצריך לשים איזה גבול גזרה, ואולי גם אפשר לשים בפורוס חלק מהחלקים האלה. אבל אם אתה רוצה לבחון האם אדם באמת בונה עולם של תורה מסודר אצלו, לך תראה מה קורה אצלו בחדר. האם הארון מסודר, האם מחליף מצעים פעם ב... לא נגיד. הוא מתקלח. ולא אומר ביטול תורה. תופעה כזאת שאצל חוזרים בתשובה מצויים, של זלזול עד כדי מעיסה וסלידה בכל מה שהוא שייך לסדרי החול, סדרי החיים הטבעי. לכן אומר הרב, ואם היותו, עוד פעם, אני חוזר שוב, על כן, שורה שלישית מלמעלה צד שמאל, אם שתלמיד חכם, אף על פי, ששקידת התורה ונדידת השינה מהוותה עזה היא מסוס דרכו בחיים, מכל מקום, במצב המנוחה המסודרת, הוא מוצא גם כן חפץ למעט שנות שלו במיטה מוצעת, סדורה ומתוקנת, והוא לא רואה בזה שהמיטה מוצעת, סדורה ומתוקנת, הוא לא רואה בזה ביטול תורה, ולא רואה בזה סתירה לתורה שלו. וצד שני, לגבי אשתו, ואם היא אותו עסוק תמיד בעומקי חוכמה מופשטים, אז מה אכפת לו איך אשתו לבושה ואיך היא נראית? לא נכון. לא ימיתו כל אלה מליבו את הרגשות החיים המותאמים לרגש האדם השלם ברוחו, גופו ונפשו, הנה הרב מפרט, וקורת רוח. אשר ימצא בחברתו, האישה אשר יפיל לו השם לחבל, לנחלה, תרחיב דעתו. הנה, שלושה דברים מרחיבים דעתו. ביותה מקושטת, אדורה בלבושה, גם זה לא צריך להגזים כמובן. ולא יטשטש כוח השקידה, גם את ההרגשה היותר רחוקה כלפי חוץ, לפי הנראה מעולם הדעות המופשטות והעיוניות. אומר הרב, המצב האידיאלי הזה, המצב האופטימלי הזה, של התאמה בין הפנים לחוץ, יופי פנימי ליופי חיצוני, התאמה הזאת יכולה להופיע רק כשעם ישראל חי חיים נורמליים, בארצו ובמדינתו. נושא שלם. בניין אמונה. נושא שלם. אבל בחוץ לארץ יבוא ירמיהו הנביא ויגיד, נשיתי טובה. אין אפשרות למיטה מוצעת ואישה מקושטת. אומר הרב, בהמשך כבר אני קורא, ואם שם ניתן מקום למיטה מוצעת ואישה מקושטת כמשל, שם, באומות העולם, בטבע שלהם, בארצותיהם, בתכונה שלהם, ושמשפיע על, על, על... שם תהיה סתירה בין שני אלה, ושם אם מישהו ייתן יתר מקום לחול, שם זה יפגע בקודש. שם זה או חול או קודש, כי זאת תכונתם של אומות העולם. וזה שלטונו, וזה שלטונו של אותו שר של אותה אומה באותו מקום, אותה ארץ. אז שם זה חול וקודש מלחמה. אתה בחול, אתה לא בקודש, אתה בקודש, אתה לא בחול. שם כמשל אין מיטה מוצעת, שם אין אישה מקושטת. ואם אישה תהיה מקושטת ותהיה מיטה מוצעת, הכל יחסי, אז שם זה יכול לפגוע בקודש בצורה חמורה מאוד. ובארץ ישראל, הפוך בדיוק. דרך אגב, היום לצערנו הרב, הציבור החרדי, או חלקו לפחות, בדיוק הפוך. בחוץ לארץ מבינים טוב את מה שעכשיו אמרתי. ונותנים מקום של כבוד לחיי החול, לפעמים יתר כבוד. ובארץ ישראל, במדינת ישראל, לפעמים בדיוק הפוך, מזלזלים בחול. הפוך בדיוק אמור להיות. הפוך. פה החיים הנורמליים, פה החיים השלמים, פה החיים התואמים. הנה, בואו נקרא את זה. כל אלה, האידיאל הגדול הזה של אישה יראת השם, לא סותרת יופי, כמשל, כל אלה הם יכולים להימצא בזמן היישוב והתיקון, כשעם ישראל במצבו הנורמלי. אבל בזמן הגלות והמאומה הכללית, אי אפשר כמעט שתימצא נפש למה ובריאה בתחית. לניהוד דתי, לכן אולי, פשט חדש עכשיו, לכן אולי דווקא שלמה המלך, שבימיו התגלתה שיא ההתאמה בין הקודש לחול. מצד אחד, שיר השירים, קודש קודשים, שלמה המלך, ומצד שני, שלטון פוליטי, מלכות שלמה, עושר כלכלי, חוכמת שלמה, בלשון הזוהר, ירח מלא, שיא הרבה שלמותה. תקופת שלמה המלך, הייתי אומר, זה הגילוי בפועל של שני החלקים של הפסוק, שלא סותרים אחד השני, הפוך. קדושת שלמה היא כל כך עליונה, יראת השם שלבו כל כך עליונה, שהיא הייתה מסוגלת לחול בלי שום סתירה, ועד רבה, דרך כל הממדים הרחבים האלה של הפוליטיקה, השלטון הפוליטי שלו, ועושר כלכלי, והשכל שלו, וחוכמת שלמה, דרך כל זה הופיע הקודש. אז שלמה רואה את תקופתו כביטוי לאידיאל האלוקי הישראלי. לכן דווקא הוא אמר את זה. אישה יראת השם היא תתעלל, ביופי. תעשה גזור והדבק מהפרט לכלל, מתי? כשעם ישראל בארצו. אומר שלמה המלך, אתה עושה לו דוגמה, תסתכל על הדור שלי. אבל בגלות, אומר ירמיהו הנביא, נשיתי טובה. כל אלה יכולים להימצא בזמן היישוב והתיקון, אבל בזמן הגלות והמאומה הכללית, כשאנחנו חיים חיים לא נורמליים, אי אפשר כמעט שתימצא נפש למה ובריאה בתכלית. על כן, שם בגלות, הנטייה אל הקצוות היא תולדה מוכרחת, ושם זה שני החלקים של הפסוק, או זה או זה. או יראת השם, או יופי. לא יכול ללכת ביחד. על כן, נטייה אל הקצוות היא תולדה מוכרחת, ולמשל, לדוגמה, אישה מקושטת ומיטה מוצעת, על כן הנטייה לקצוות היא תולדה מוכרחת, והמסור באמת לשקידה גדולה, מבחינת תלמיד חכם, אי אפשר לו כלל שישים גם כן לב לסדרים בחייו הגופניים. וכמו כן, הלך נפשו בינני ההרגשה הרחוקים מעולם העיון, מוכרחים הם שילחו מלבבו וימסו. ואם הוא יוצא שבחינת אישה מקושטת כמשל ומיטה מוצעת כמשל, ייתן מקום לחיי החול שלו, אז, ואם ירצה להעמיד את כל הפרטים התפילים הללו בסדרי חייו והלך נפשו, יקנה אותם במחיר מרובה מהשלמתו הרוחנית, זה יבוא אחד על חשבון השני. כי זהו טבע הנפש הנחלשת מצרת הגלות הכללית. סיכום. על כן, נשיית הטובה, נשית היא טובה, שבה ועל ידה נכיר את הפצע הפנימי, שהרס בנו המעמד האכזרי של הגלות. איזה ביטוי. הגלות זה פצע פנימי. זה פצע בנו את מה שאנחנו. זה לא מאפשר לנו לגלות את מה שאנחנו. זה לא מאפשר לנו לגלות ששרה ורבקה ורחל יפות. כמשל, כבית אב. זה לעקור חד ושלום את עיקר הדבר. את ההתאמה הזאת, בית אב ואלף. על כן, נשיית הטובה שבא ועל ידה נכיר את הפצע הפנימי שהרס בנו המעמד האכזרי של הגלות, בייחוד כפי השפעתו על לקוחות היותר טובים על בחירי הסגולה, תלמידי חמים, שבהכרח נעשה המצב הרוחני והחומרי סותר זה את זה. ומצב הניגוד הלך הלוך והתרחבת שסדרים של חיים, של מנוחת גוף ונפש מסודרה, אי אפשר שתתלווה אם יימסר אל התורה. אי אפשר. וכמו כן, בריאות של החושים הטבעיים, הנפשיים, עם נטיותיהם הטבעיות מוכרחים הם להידלדל על ידי הימסר אל שקידת התורה והיראה. זה או זה או זה. אחד על חשבון השני. לא בגלל שככה זה באמת. לא בגלל שכי זאת, כי ככה זה נכון. כי זה האידיאל. אלא כי הגלות לא מאפשרת את ההשלמה הזאת, ההתאמה הזאת. לא מצד עצם טבע העניינים שצריכים להיות סותרים זה את זה. מה פתאום? יראת השם ויופי לא סותרים. לא, עד רבה. תורת הקודש היא מלאה נועם ושלום, עדן ועוד חיים. אלא, כי מפני מעמד הגלות, הפוסל את מערכת החיים. אם כן, מה למדנו מהפרשיות האלה של אמותינו ואבותינו? שהתכונה והאופי והופעת החיים מכוח זה, היותר שלמה שבישראל, היא הקשר והיחס בין העולם הפנימי לעולם החיצוני, שככל שאנחנו יותר שייכים אל היופי הפנימי, הוא יכול וצריך להתגלות דווקא דרך היופי החיצוני. טוב, יש הרבה עבודה בנושא הזה, הרבה מה להרחיב ולהעמיק, אבל לפחות קלטנו את הכיוון. יישר כוח, ברוכים תהיו. אני מציע, כדי שנהיה מסודרים בלוחות זמנים, אני לא מצליח לסיים את השיעור במכון נורא לפני 2:30. כלומר, במקרה הטוב אני מסיים שם ב-2:30. בסדר? אז נקבע, אם לא אכפת לכם, אם אני מסיים שם ב-2:20, 2:25, מגיע לפה ב-2:30, 2:32, 2:35, טוב. אבל אם שם אני לא מצליח לצאת לפני 2:30, אל תקפידו עליי. תהיו פה ב-2:30, תביאו איזה ספר או משהו. מקסימום נתחיל ב-23, גם 2:45 לא נורא. אתם רואים, אני קצת גלשתי היום, כי באמת זה חשוב להספיק את זה. בסדר, חבריה? יישר כוח, ברוכים תהיו.